קודם כל, נחלק לכם דפים ואני אסביר לכם מה קורה בהם. ניתן לשני הצדדים. זה יספיק לכולם, יש פה כמה, 15?
מקסימום בדפים.
לא, יש מספיק דפים, אני הבאתי מספיק ויותר ממספרכם. חבילה, זה מעודק, כן. לפעמים זה על דף אחד, לפעמים על שניים, אז אל תדאגו. לפעמים זה עם שני דפים שונים, ולפעמים זה תלוי מתי צילמתי אותם. סימן שתקבלי. כולם יש? כי יש פה עוד. חלקו את האוויר עוד.
אנחנו מקליטות ובעזרת השם זה עולה אחר כך גם בעלי מעלה את זה גם למייל וגם לוואטסאפ. זה אוצר
בלום. זה נמצא, אני חושבת, כבר על ה... אני במפתיע גיליתי המון שיעורים שנתתי בימי התנ"ך בהרצוג. שיש הקלטות ואני רושמת את שמי ואני רואה אותי פתאום בשיעורים האלה. אמרתי, נזכר מה אמרתי. נזכר מה אמרתי. כל אחר היה לי יותר צלול. ישנה המון שנים חלק. טוב, ערב טוב לכולם. תענוג לפגוש אתכם. מה אנחנו הולכים לעשות היום? אתם יודעים? יודעות? על מה? כן, דבר אליי בבגדים. נגיד ככה. דבר אליי בבגדים. תודה רבה, תודה.
זה יצא כל כך מתאים, בדיוק אחרי פרשת בראשית.
נכון, יש, יופי, זה בדיוק, את חסכת לי הקדמה של 2-3 דקות, כי זה מתחיל פה בבראשית, אתם רואים, המוטו. תציצו רגע, עוד לפני שנתחיל, בשבילכם, יש לנו 18 פסוקים, מה הנושא המשותף שלהם? אתם ודאי תגידו ותבינו, כי יש פה... נושא, אבל בכל זאת, תראו מ-1 עד 18, יש לכם רשימה של פסוקים.
האדם
ובגדיו. מה עוד מיוחד אולי בפסוקים האלה, אם תנסו, אני מניחה שכן, תמצאו מה שאני עכשיו אשאל, מי הם, מה משותף לכל האנשים, או לפחות אחרי אדם ונוח שעוד לא היה עם ישראל ולא היה אברהם, יצחק, יעקב וכל כל השושלת שלנו, של עם ישראל. אבל מה משותף? אילו אנשים קשורים לבגדים פה? את מתקרבת. את זוכרת ששיחקנו פעם עם החבועים והמשחק? מתחמם. מלכות. האם כולם מלכות? לא כולם, כי אם, מאיפה מתחילה המלכות היהודית, הישראלית? משאול ודוד, נכון, אבל גם לפני שאול יש פה בגדים. מי?
משה.
איפה יש לנו פה משה? לא, פה איפה מתחילה? בסיפור שלנו, מאיפה מתחילים הסיפורים על הבגדים? היא אמרה מלכים, אבל לא כולם מלכים פה.
האבות אולי מיעקב.
אין יעקב.
יש יוסף.
אבל יעקב לא כתוב פה בגלל יעקב. יעקב כתוב פה בגלל מישהו אחר. בגלל מי? בעקבות מה? למי יש סיפורים עם בגדים? יש ליעקב סיפור עם הבגד. אבל האם ליעקב יש סיפור עם הבגד שלו? לא. עם הבגד של מי? של יוסף, שהוא אמנם עשה לו, אבל הבגד הוא בגד של יוסף, נכון. טוב, תמשיכו. אז מי הם האנשים? מתחיל מאדם הראשון, אמרתי תשכחו מאדם הראשון, אז תשימו לב לשאלה שלי. אדם הראשון ונוח, אמרתי, אדם שן, כן, אנוש, כנען, מהללל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח. אז מי אדם עד נוח? לא, לא לעבוד על העשרה דורות האלה. אחר כך אנחנו מתחילים מאברהם, יצחק, אין לנו בגדים, נכון? פה זה מתחיל ממי? יוסף. יש קשר לאדם הראשון, כי אצל האדם הראשון יש סיפור של בגדים, אבל בעיקר המוטו, לכן המוטו של כל הקטע הזה, למעלה כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. וזה, נטפל בזה. ונראה שאנחנו נגיע לגלגולו של בגד, ותולדות הבגד שאני אדבר עליו, על הבגדים המסוימים, מאדם הראשון ועד מרדכי היהודי, מבטיחה לכם. אבל דרך מי זה עובר כל הזמן? דרך איזה משפחה? דרך איזה אנשים? תשימו לב. אז בואו, זה מתחיל מיוסף, זה נכון. רק יוסף? מספר 6? מספר 6? בנימין. מה קורה פה? מה מקבל, מה יוסף נותן לאחיו כשהוא התוודה אליהם? איזה מתנות הוא נותן להם? חליפות בגדים. ומה הוא נותן לבנימין? פי 5, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא שמתבטא על ידי בגד. אחר כך, איך קשור פה שמואל? למי בעצם שמואל קשור? נכון שיש לו אפוד ומעיל קטן, אבל בעצם... אין לאלי פה סיפור של בגדים, אבל... על איזה משפחה אנחנו מתחילים לדבר? תראו בהמשך. כשאנחנו מדברים על יוסף ועל בנימין ועל שאול ועל אסתר ועל מרדכי ועל בנימין, בני רחל, נהדר. בני רחל, המסלול של בני רחל, נכון? משהו מיוחד. זה לא, לכן אמרתי, את התקרבת, כי זה לא רק מלכים. בנימין ויוסף, פה לא היו, יוסף לא היה מלך, היה משנה למלך. בנימין שקיבל, בבקשה. נכון, אין פה הרבה סיפורים עם דוד. יש פה סיפור של בגדי דוד הקשורים לשאול, עוד מעט נראה. לא כל כך בגלל דוד, בהקשר לשאול. שאול גם לבש בגדים, פשט בגדים. איפה שאול לבש, פשט, ראה? זוכרים? נכון. אתם זוכרים שהוא בכלל התפשט ערום, שהוא שכב, נכון, וחיפש מה? אתונות, ומצא מלוכה. ואיזה סיפור בגדים יש עם שאול? ועם דוד? במיוחד עם שאול ודוד, שמה? גוליאד, איפה יש בגד? לפני, אז זה לא גוליאד. קודם כל רק הבגד. גם רק הבגד. זאת אומרת, ומה קורה לבגדים ששאול נותן לדוד? בכלל, התאימו, בגלל שאתם אומרות את זה, אז אני עוברת, הייתי עושה את זה באמצע. אתם חושבים שבגדים ש... שאול לבש היו בטבע, בריאליה, מתאימים לדוד?
לא,
למה? כי מה כתוב על שאול?
גבוה.
שהגבוה משכמו ומעלה. ודוד, אח, שער הקטן, אם אתם זוכרים, יש תיאור שהאחים בכלל לא רוצים להציג אותו בפני שאול. ומה רואה שאול? שהוא נותן לו את הבגדים, ומה קורה? באורח פלא, מתאימים לדוד. מה קורה לשאול כשהוא רואה שהבגדים מתאימים לדוד? תחשבו רגע, זה הכל הקדמה, עוד לא מתחילים, כי אנחנו מתחילים עוד רגע מאדם הראשון.
נעשים לו ניסים.
למי?
לדוד.
אבל לשאול אני שואלת מה קורה. מה קורה לשאול כשהוא רואה את זה?
הוא מקדם.
ברור, מה קורה? הוא נתנה לרעך את. טוב ממך? מי הוא הטוב ממך? והנה הוא פתאום רואה שהבגדים מתאימים לדוד. הרי כל הזמן מאז שהוא, שביעטתו הרוח הרעה, מה קרה בינו ובין דוד? מה קרה? למה הוא כל פעם שולח נגדו את החרב? היה סכסוך גדול. אז זה כבר סיפור של בגד. ואחר כך אמרתם, איזה עוד סיפורים של בגדים בין דוד ושאול? עם קריאת הבגד. ודוד לא רוצה כל כך לקרוא. ומה לי ולכם בני צרויה? מה אתם? הרי הם רצו להרוג את שאול. ודוד הוכיח אותם. מה לי ולכם? והם אמרו, אבל רק קצת, שהוא ידע שהיית פה. סיפורי, לא סתם יש סיפורי בגד. אצל כל המשפחה הזאת. אצל איזה משפחה מבין כל השבטים אנחנו יודעים שיש סיפורי בגדים? משפחה אחת בלבד. מכל בני יעקב. חוץ מהסיפורים האלה על יוסף. למי יש בגדים? הבגדים בעם ישראל? כהונה? רק גדול? רק גדול? כהונה, אנחנו עכשיו אחרי יום כיפור. יש לבש, בגדי לבן, בגדי זהב, בגדי לבן, בגדי זהב. ומצנפת וציס ואפוד. הבגד, ויש קשר. יש עוד מעט נראה איך הקשר. אבל פתאום אנחנו מוצאים פה, אני לא הכנסתי פה את בגדי הכהנים, אבל אנחנו נזכיר את זה, עוד מעט תראו ברמב"ן על התורה. אז יש פה משהו שמדבר בבגד. עכשיו, הבגדים מדברים אלינו? בגדים של אנשים? איזו שאלה? לא, עוד לא, עוד מעט. הם מדברים. הם יכולים להגיע עם השמה.
מדבר מאוד, כשיש מתח.
מתי? אבל איזה? תלוי. תשאלו אותי, אני שואלת, בגדים מדברים? בוודאי מדברים. תנו לי שתי דוגמאות, רק שתי דוגמאות, אפשר לתת 20 דוגמאות. איך בגד משפיע עלינו כשאנחנו רואים מישהו? בואו תגידו.
בגדיים מכבדותיי.
נכון, מה פירוש?
שהבגדים מכבדים
יש, את האדם. יש בכלל, שהמילה מכבדותיי היא בגד, זאת אומרת שזאת אותה מילה בעצם. מאנה, מאנה בארמית, יש מאנה. כן, אבל מה, נו, תגידו, אם אתם רואים אדם שלבוש בחתר, זה בגד, ודאי, ובחלוקים הרקומים בזהב, ומפואר מאוד מאוד, מה זה עושה לנו, מה אנחנו חושבים? קנאה זה צד אחד, והצד האחר, כבוד, הוא בטח אדם חשוב. ודאי אדם חשוב, עדיין אדם חשוב, כן, הרב הראשי עם הכובע הזה, בוודאי שזה, קחו הפוך, כשאנחנו רואים אדם עם הולכים לבית חולים ורואים בגד לבן וכל מיני שמות, מה אנחנו מבינים? אם לא חשוב, אז יודעים מי הוא, נותנים לו כבוד, נכון? תנו דוגמה הפוכה של זלזול כשרואים בגד מסוים. שבגדים קרועים ומלוכלכים ואדם ששוכב על ספסל ברחוב, מה אנחנו יודעים עליו? מה אנחנו יודעים? מה זה אומר לנו? אנחנו לא אומרים אם אנחנו מכבדים אותו או לא, אבל זה קצת דוחה, אבל יודעים משהו זה אומר עליו, מי הוא ומה הוא ומאיפה הוא בא.
לכן יעקב
מבקש
אם רק יהיה לי לחם ושמלה לראש.
נכון? וזה נותן אותות, עוד מעט נראה. אחר כך עוד דוגמה קטנה, אני לא יודעת אם אתם מכירות ספר מאוד חשוב של אלבר קאמי שקוראים לו הדבר. שהוא מתאר שם בעצם 5-6 טיפוסים איך הם מגיבים לדבר. יש רופא ויש מישהו שהוא פילוסוף ויש פקיד בנק משעמם ויש פושע שם ויש זה אלה בעיקר 5 ותמיד לפני שהם מופיעים, כשהם מופיעים פעם ראשונה בספר שלו, הוא מתאר את הבגד, איך הם לבושים ומה הם לבושים. מאוד מעניין, אפשר דרך זה להבין דברים. לכן קראתי לזה גלגולות של בגד, במקום אחר קראתי דבר אליי בבגדים. עכשיו אנחנו נתחיל את השיעור שלנו. וזאת משפחה שיש לה סיפורי בגדים. עוד, לא הכל רשום כאן, אבל נבדוק מה קורה עם הבגד. עכשיו תראו. נתחיל מההתחלה. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. מה זה? מה קרה? מתי זה קרה?
אחרי
אכילה מעץ הדעת. למה זה קרה אחרי אכילה מעץ הדעת?
כי נראה שמרו.
כי התחילה הבושה. לא, זה לא גרם, כי זה שניהם לבושים אותו דבר. אז אין פה. האמת ש... אנחנו מדברים על אדם הראשון, אז אין פה קנאה, כי אנחנו לא מדברים על קין והבל, אנחנו מדברים על אדם וחווה. אבל מה קרה שהם היו צריכים לבוש אחרי החטא?
שהם הבינו שמרחים,
לא ידעו מפני שמה, מתי מבינים, כשהם מבינים שהעירום הוא משהו שצריך להסתיר. אנחנו יודעים שילד קטן תמים לא מתבייש כשהוא צועל על חוף הים, הולכים עם התינוק לים, הוא לא, לא בכלל מרגיש צורך ללבוש בגדים. בבקשה?
גם באתי, לא רוצה להתלבש.
כן. והיו תנועות, ככה בסוגריים להגיד, שהיו תנודות של נודיסטים בעולם שחשבו שזה צריך לחנך לקראת. הם שכחו שכבר גורש אדם מגן עדן. הם רצו לחיות כאילו בגן עדן, לחזור לגן עדן. זה היה האידאה, כן? לחזור לטבעיות. והיו כפרים של נודיסטים כדי לנסות לחיות בלי אשמה ובלי בושה. אבל זה ממש בסוגריים. טוב. אז הקדוש ברוך הוא עושה לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישים. מה עושה הבגד לאדם?
אבל הם עושים חגורה.
נכון, חגורות. כן. אז לא ניכנס לזה כי יש לנו עוד שיחה ארוכה, אבל נמשיך. הם עושים חגורות והשם עושה קוטנות אור, אדם וחווה. פה מדובר על הגירוש מגן עדן, לאדם ולאשתו. ומה, אתם יודעים שבמשנתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור. מה ההבדל בין אור בעין ואור באלף?
אור זה שמחה.
בפיזי כאילו, בפיזי.
אור זה שמחה.
באלף. ואור בעין זה עצב?
זה לא עצב, אבל זה שימוש מאוד חשוב.
בסדר, אבל מה ההבדל? אני שואלת מה ההבדל. אני לא רוצה שתגידו מה זה אור. לא שאלתי מה זה אור ומה זה אור בעין. אלא מה ההבדל? ההבדל בין, כן? מאיזה עולם, לאיזה עולם זה קשור, כן? כמובן, יש לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם ילביש אותם במשהו ש... ייתן להם משהו לדרך להמשך החיים אחרי שהם מבינים את ההבדל בין טוב לרע, והוא רצה להאיר להם את הדרך כדי להבדיל בין הדברים, כשיש יצר מוכרחים, איך כתוב בקהלת, חכם, מה ההבדל בין החכם ובין הטיפש? זוכרים? החכם, כיתרון האור מן החושך. והחכם, איפה עיניו? בראשו. והכסיל? בחושך הולך. לכאורה זה לא ניגוד. מה זה? איך צריך להיות? כתוב. החכם עיניו בראשו, והכסיל, אם זה היה ניגוד בפסוק, החכם עיניו בראשו, והכסיל? יפה, עיניו ברגליו. נגיד בסדר, נכון? אבל זה לא ניגוד. בפסוק כתוב, חכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. איך זה ניגוד של חכם עיניו בראשו? הכסיל בחושך הולך. מה הניגוד? מה האור עושה? מה? אנחנו מדברים עכשיו על האור, תבינו את ההקשר, אני לא סתם מכניסה את הפסוק. כי זה אור וחושך. אור לפי רבי מאיר, אנחנו מדברים אור ואור. חכם עיניו בראשו, מה פירוש הוא בראשו? הוא עומד והוא רואה מראש את מה הוא רואה מראש, כבר את סוף הדרך, הוא רואה מה שלפניו, אז עיניו בראשו, הוא בראשו, מכיוון שהראש יותר גבוה, הוא רואה מראשית מה יהיה הלאה, אבל מה הכסיל? הולך בחושך, אז זה באמת ניגוד לחכם עיניו בראשו, כי כשהוא הולך בחושך פירושו, שהוא לא רואה, הוא לא יכול לראות כי הוא הולך בחושך, לא משנה. לא נדבר על אור ואור באלף, כי תפקיד הבגד יש לו תפקידים שונים, אבל יש תופעה מיוחדת מאוד בשפה העברית, במילה בגד ובמילה מעיל. אותו דבר, איזה בעיה. שיש לנו פה את השורש של מעילה ובגידה, מכיוון שהבגד יכול גם לרמות. הבגד יכול לרמות, כי אדם יכול להיות גנב ושודד, אבל להתלבש כמו אדם חשוב וישר ותמים, והבגד מרמה, כי הבגד הוא הראייה שלנו, החיצונית. אנחנו רואים בגד וחושבים שאנחנו מבינים מי הוא ומה הוא, ויש בו איזושהי בגידה כמו במעיל. ואנחנו מכירים את זה גם מהתנך, וזה בסיפור אחר של יעקב ועשיו עם הבגד. ולא נדבר עכשיו על יעקב ועשיו, כי זה לא השושלת שלנו. אנחנו צריכים את השושלת מיוסף ואילך. אבל נתחיל בכל זאת באדם הראשון. אז הקדוש ברוך הוא עושה כותנות אור. תסתכלו בבקשה למטה במספר 19. תתחילו בשורה שנייה. רבי. רבי יהודה, לא רבי, רבי יהודה אומר, כן? זה בסיפור על נמרוד. לכן כתוב על נמרוד, שזה כבר בפרק י' בבראשית, שכתוב, אתם זוכרים את נמרוד, מבין המלכים ונלחמו וכו', עם כל הסיפור של אברהם אבינו ונמרוד, לא קשור לענייננו כרגע, אבל חשוב לנו, חשובה האישיות של נמרוד. רבי יהודה אומר, הכותונת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו, הייתה אימם בטבע. אימי אימם? עם נוח ואשתו ובניו. אתם מבינים, האימם הזה זה כאילו לאדם ולאשתו, זה לא אותו נושא של התחלת האמרה. כמה שזה נפלא. כלומר, מה קורה? מה לקח איתו נוח לתיבה כשהוא נכנס לתיבה? כמה מאות שנים עברו מאברהם עד נוח? כמה מאות שנים? עשרה דורות.
אברהם לפני,
מאדם עד נוח, סליחה, טעיתי. מאדם עד נוח, לא, אברהם לא קשור, אני טעיתי, מנוח עד אברהם. מאדם עד נוח. והרי כל אחד חי 500 שנה ו-900 שנה ו-800 שנה. מכירים את הולדות של כל האנשים, עד נוח, שהוגבלו השנים. כל השנים האלה נשמר הבגד שהקדוש ברוך הוא, כך לפי המדרש. עוד מעט אני אגיד על זה משהו. בכל אופן, הכותונת הזאת הייתה בטבע. עכשיו יוצאים מהטבע. מי מקבל את הבגד? נוח, למי הוא נותן? כתוב לקחה חם בן נוח. נו, מי מעלה עזר? אני לא רוצה להתעכב, יש אפשרות שהוא שלם על זה, אבל למה חם?
כי הוא יותר מבוגר.
לא. לא בגלל זה. נו, 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 נו. עוד חמית חמם.
הוא רצה לחסות את אבא שלו?
הוא רצה לחסות? הוא חטא עם אבא שלו.
אז זהו, כן.
הוא הנואף, הוא עובר הרעיות.
הם היו אנשי כוח, כנראה הבקט, היה לו איזו כוח.
רגע, עוד לא, אנחנו עוד לא שם. אני עוד רוצה שכולם יבינו מה שנאמר פה. מה קרה פה, כן.
הוא רצה להסתיר את ה...
לא הוא, אנחנו אומרים לקחה, אבל לא משנה. למי היה הכי זקוק לבגד אחרי היציאה מהתיבה?
נוח.
נוח, אבל אחרי נוח?
שם.
למה שם? זקוק. מי עשה את המעשה הנורא כמו חטא... חם, נכון? מישהו הרבת אביב. אז מי כיסה אותו? מי רצה שהוא ילבש את הבגד? מי זה שאמר לו, אתה, אנחנו עכשיו בונים עולם חדש? הבגד שחם לבש, זה כמו הבגד שאדם הראשון לבש אחרי החטא, וזה אותו בגד כביכול.
להציל אותו.
להציל אותו, נכון. הוא נשאר חם, ארור כנען וכולי, אבל תבינו כמה זה מעניין, איך חז"ל מעבירים את הבגד למי שצריך להלביש את מי שחוטא, במשהו שהבגד צריך להסתיר, אז חם, בסדר? למי הוא ינחיל? כן.
יש לי שאלה עקרונית.
כן.
למה אנחנו מוצאים אצל גברים סמלות? הלוא, אצל הכהן הגדול יש את המכנסיים.
לא, לא, לא יודעת אם זה משמעותי. לא יודעת אם זה משמעותי. מה, חליפות סמלות? השאלה היא מה הכוונה הייתה בסמלה. הרי מכנסיים... קודם כל לקח הרבה שנים עד שהמכנסיים היו מכנסיים בגזרה של מכנסיים כמו שאנחנו מכירים. בעיקר מכנסיים היו פעם מסתירים את הרגליים, קודם כל, לא בגזרה של מכנסיים, כמו שהיו טוגות, לא היו שמלות גם לנשים, זאת לא הייתה שמלה עם שרבולים ועם עמדת מוט, מעטפת, זה היה שמלה, כן? אז לכן כל העניין הזה של מתי המכנסיים התחילו עם גזרה של מכנסיים.
המכנסיים מתחילים בבגדי כהונה.
בגדי כהונה נכון, אבל נכון. אבל השמלות והחלף שמלותיו זה בחלף בגדיו, המילה שמלה. אנחנו יודעים שגם הנביאים, כתוב שהנביאים שמלה לך, אתם מכירים, מיכם מתאר איך שנביאי השקר אומרים, יש לך שמלה ואתה נביא, כאילו היה בגד מיוחד מכובד לנביאים, אתה לובש שמלה ואתה קורא לעצמה נביא אמת. טוב, בואו נמשיך. בכל אופן, אז אנחנו מדברים על בגד מיוחד במינו, ואז הוא הנחיל לנמרוד. בהמשך, כמובן, שנמרוד גם הוא לא האדם ה... ישר ביותר והצדיק, כן. ובשעה שהיה לובש אותה, היו כל בהמה חיה ועוף באים ונופלים לפניו. זאת אומרת, היה בגד מיוחד שאם היה נלחם במישהו או מישהו שבא להערה לו, היה מת. אתם יודעים שיש בדרמה היוונית, יש לנו מדיה, היה לה בגד מיוחד שהיה הורג אנשים, וחמדו את הבגד הזה הרבה. אני לא יודעת מאין לקוח הרעיון הזה שבגד הורג, אבל יש אפילו בטרגדיה היוונית, בכל אופן. עכשיו, מה הם חשבו? האנשים שמכיוון שכל בהמה חיה ועוף באים ונופלים לפניו, כי סבורים שהוא מכוח גבורתו, לפיכך המליכו עליהם מלך. המליכו הוא עליהם מלך. כלומר, המליכו את מי? את נמרוד, כי הוא הצליח מאוד בקרב. שנאמר על כן יאמר כנמרוד, גיבור צייד לפני השם. הוא נחשב גיבור בזכות הבגד. הנה לכם איך הבגד עשה את האדם ממש. בואו ל-20. עכשיו נמשיך בצורה מעניינת מאוד.
עשיו... דווקא אנשי כוח, לוקחים בזה, זה כוח רוחני.
נכון.
יש להניח.
כי הם מבינים, הם לא מסתמכים על המעשים שלהם, הם רוצים משהו חיצוני שיגן עליהם. אתם, היום יש הרי ויכוח, אני ראיתי מאמר בעיתון של הרב מלמד, בעיתון של השבת, שהוא אומר, ציצית צריך ללבוש, ציצית זאת מצווה, זה לא קמאה. קראתי מישהי, קראת המאמר של הרב זלמן מלמד. זאת אומרת, זה קמאה, זה סוג של קמאה. הם השתמשו בבגד כאיזה סוג של קמאה, אז בואו לא נעשה מהם צדיקים גדולים, אבל הם ראו שיש איזה בגד פלאי. ברור שמדובר פה על כל מיני מהויות רוחניות, על איזה סוג של כוח שניתן לאדם, אני לא יודעת אם היה לבגד איזה צורה מיוחדת, או שזה משהו מאוד אבסטרקטי, זה בגד שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא יכול להיות עשוי מפשטן, או מצמר, או ברור, כתוב קוטנות אור, אור של מה? איזה אור, אור, אולי הקוטנת עצמה של האדם שהוא כולו היה מחוסה כמו בציפורן או לא ציפורן, גם זה סוג. לא נכנסים לזה, אבל בואו נתרומם קצת ולא נשאל את השאלות הריאליות יותר מדי, אבל יש פה איזה מהלך מאוד מאוד מעניין בין ריאליה למשהו שהוא לגמרי אבסטרקטי ורוחני. אם כן, עשיו ראה את הקוטנת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולחווה על נמרוד. כלומר, היה היסטוריה לבגד הזה. תראו כמה מאות שנים עברו. וחמד אותה בליבו והרגו. את נמרוד. ולקח אותה ממנו. עכשיו, איפה הבגד?
אצל
עשיו. תראו, אצל כל הרשעים האלה, הבגד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה. ויש איזה חוט מקשר של חטא, של רוע, של משהו. חכו. עכשיו, איך יודעים שהוא חמד אותה בליבו? מאיפה יוצא המדרש הזה? זה תמיד. שואלים, איך חז"ל כתבו את המדרשים? איזה מילה בפסוק כתובה שכתבו עליה מדרשים? אז כתוב, הוא חמד אותה בליבו, מניים שהיו חמודות, בעיניו שנאמר, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. חמודות זאת אומרת שהוא חמד אותם, לא שזה היה נחמד בעיניו, כמו שאנחנו אומרים חמודה, חמוד, אלא הם, הוא חמד אותם את הבגדים, וכשלבש אותם נעשה בן גם הוא גיבור. שנאמר ויהיה סבי שיודע צייד, נעזוב את זה עכשיו, אבל גם עשיו בכל אשר שושלת הזאת, לבש את הבגדים של מי? של אדם הראשון. וכשבא יעקב מעט פני יצחק אביו, אמר, אין עשיו הרשע ראוי ללבוש את הכותונת על הזו. כלומר, כנראה הייתה מסורת. איך, מה, עשיו סיפר לכולם מעין הבגד? יכול להיות. אבל יעקב, מה הבין בבגד הזה? רק יעקב יכול להבין באמת מה מהות הבגד, ולכן הוא חפר ותמנם שב. זאת אומרת, הוא לקח את הבגדים ותמן. עכשיו, רגע, עכשיו, הבגד הזה, עכשיו לא כתוב יותר, זה פרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, כמובן זה הספר המפורסם, רבי אליעזר שכתוב בהקדמה, שהוא קיבל את הכל מאליהו הנביא, והוא רמז לו, וכל הספר הזה של פרקי דרבי אליעזר נכתב ברוח קודש, משהו דומה, אבל לא ניכנס לזה. אז אנחנו עוברים לעמוד הבא. לא משנה, אני באמת לא רשמתי. עמד וחפר ותמנם שם. אנחנו עכשיו אצל יעקב, נכון? עכשיו יעקב הולך עם הבגד הזה. אבל איך הוא ידע שזה הבגד הזה בדיוק? הרי מאיפה הוא הכיר את הבגד? הרי עשיו לבש אותו כל פעם כשהוא הלך לעשות צייד. אבל מה קרה? זה הבגד האהוב ש... עכשיו השאלה איך זה יכול להיות הבגד על יעקב? אולי זה הבגד ש... רבקה נתנה ליעקב ללבוש כשהוא הלך לאבא שלו כדי לקבל את הברכות? כדי שאבא שלו יחשוב שהוא עשיו?
כן, אבל
עשיו. אבל היא בכלל נתנה לו משהו בגד שיראה כמו שערות? זה לא ברור, כי זה לא כתוב פה. אבל לי תמיד חשבתי שכשיעקב מתקרב עם הבגד, ואם זה הבגד הזה, שוב אני מסתייגת, לא ראיתי שזה כתוב. אני סתם מוסיפה בדמיון שלי. שאם זה הבגד שיעקב לבש כשהוא בא ליצחק כדי לקבל את הברכות, ויצחק אומר, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, שכתוב חקל תפוחים קדישין ברשי שם, שזה בעצם בגד גן עדן, זה מגן עדן. אז תחשבו רגע, אולי זה קשור למה שכתוב פה, שזה עבר ליעקב דרך הברכה, לא כתוב איך, כתוב שבא יעקב מעט פני יצחק אביו, אז כתוב מעט פני יצחק אביו, אז זה לא ברור, כאילו זה אחרי, אבל... אנחנו לא מבינים, שהוא חזר מהברכה אולי, הוא תמן את הבגד. זה נותן לנו הרגשה
ש... למה אתה לא סיבה לתמון את זה?
כי הוא אמר שזה לא ראוי, הוא יודע שזה לא שלו, הוא לא יכול, הוא צריך להחזיר את הבגדים לעשיו, הוא מחזיר אותם לרבקה, אלה בגדי עשיו, הוא לא יכול לקחת לעצמו. אבל לתמון הוא יכול, אם הוא מרגיש שזה סכנת נפשות, שישאר בידי עשיו, שישאר בכלל. והוא תומן. עכשיו, נכון, אבל אנחנו לא יודעים איזה בגד. נכון? בבקשה? עשיו בנה חמודות, היא לוקחת את הבגד החמודות, נכון? זאת אומרת שזה הבגד הזה, נכון? וכשהוא חזר... זהו, אז הנה, אז הכל, המעגלים נסגרים, כן.
יש גם שאלה, כי חז"ל מדברים על הגובה של אדם הראשון, שהוא היה מאוד מאוד גבוה. כן. איך הבגד הזה, הוא משנה את המידה שלו,
נכון,
לפי אלוקשים אותו?
נכון, כי הוא בגד, זה בגד אלסטי מאוד, בגד אלוקי, שמתאים למי שלובש אותו. זה מתאים. איך הבגדים של שאול התאים לדוד, הכל פה מסתדר. זה זיכרון לבגד הזה שהתאים. טוב, בכל אופן, יש עוד פה באיוב, לא ניקח את הפסוק, נעבור הלאה. עכשיו אנחנו מתקדמים. מה קרה בסוף? אני רק רוצה... קחו עכשיו שוב את, את הפסוקים שבדף הראשון אנחנו קוראים שישראל אהב את יוסף ועשה לו קטונת פסים. שאנחנו לא יודעים מה זה קטונת פסים. יש אומרים, אני אתחיל איתך עם השאלה שלך עם המכנסיים אמנם, אבל יש אומרים שקטונת פסים זה פעם אחת הוא עשה לו קטונת עם שרבולים, שזה הפסים, זה בעצם הפסים. אבל יש אומרים שקטונת פסים זה משובצים, חשוב מאוד ללמוד, אנחנו נשתמש בתשבץ עוד מעט, שזה המשובץ, פסים פסים.
זה נתן את ההרגשה שהוא באמת מבורך, כי זה דבר שלא סתם קיבלו אותו, אלא מי שקיבל אותו היה ברמה מאוד גבוהה.
למה זה אומר?
מפני שזה בא להגיד שהנה, זה אתה, אם אתה הולך עם דבר כזה,
כן.
אז אין ספק שאתה ברמה מאוד גבוהה.
מי זה אתה? על יוסף את מדברת? טוב, ברור. ברור שהאחים קינאו על קטונת הפסים. עכשיו בואו נקרא רגע את הרמב״ם. בבקשה, במספר 22 בעמוד הבא, מי שבעמוד 1-1, מספר 22. עכשיו אני מדברת על בגדי כהונה, שהרמב"ן כותב בבגדי הכהונה, שכתוב על כל בגדי הכהונה לכבוד ולתפארת. זוכרים, המון 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 פעמים כתוב לכבוד ולתפארת. שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב, כחתן יכהן פאר. מה זה יכהן? הביטוי לכהן, אנחנו אומרים היום, הוא כיהן במשרה רמה. מאיזה מילה זה בא? לכהן, כמובן, מכהן, שהיו להם תפקידים מיוחדים. כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כי דמותם ילבשו המלכים בזמן התורה. כמו שמצינו בקטונת ועשה לו קטונת פסים. פירוש מרוקמים כדמות פסים, והוא קטונת תשבץ, כמו שפרשו וילבישו, כמו שפרשו, אולי פרשו. אבל אולי כמו שפרשו, וילבישו כבן מלכי קדם. מי את מי? יעקב את יוסף. וכן הדרך במעיל וקטונת, ועליה קטונת פסים. וגם כתוב, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. הכל פסוקים, לא נעבור. וגם הוא מסיים הרמב"ן, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, וחור ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן. זאת אומרת, מה שהוא אומר, נכון, מלכות, תכלת, וחור ועטרת זהב, אז הוא אומר שזה מרוקמים, בעיקר עם התשבץ, שזה חשוב מאוד מאוד. כך שאם לפי זה אפשר לחשוב, אני אומרת שוב, זה הכל בדמיון שלי, כדי להראות איך הגלגול של הקוטנות, הקוטנות האור של השם. כי אם זה היה הבגד של עשיו, וזה עבר אל יעקב, ויעקב תמן, אבל הוא ראה את הבגד, והבגד מיוחד במינו, עם הילה, ויצחק מריח בורח השדה של ברכו השם, אולי גם קטונת הפסים שהוא עשה ליוסף, הייתה דומה לזאת, לא זאת, לא אותו בגד, אבל אולי אותו בגד, אולי תמן, אולי, לא משנה, הוא עשה לו, פה זה הרבה הרבה קודם, עוד לפני שהיו לו ילדים, הרי כתוב שהוא קיבל את הברכה מיצחק. אנחנו לא יודעים מה זה אור, אמרנו קודם. לא ברור, אז תלכי למי שאומר אור באלף, אולי יש. לא, באמת, אני אומרת באמת, כי זה הכל, אנחנו מדברים על דברים רוחניים שאפשר, אנחנו לא יודעים האור של מה. את יודעת שגם על קליפה של פירות יש טקסטים שכתוב שזה אור. כאילו שזה האור, הכיסוי של הפרי, יש ביטויים כאלה על קליפות. ויש אומרים עלי תאנה וזה אור. טוב, כן. טוב, יש אומרים, טוב, כל הדעות על מה, ממה הם היו עשויים, נדבר. אבל תראו כמה מעניין, אנחנו בראש תראו משהו מיוחד בבגד שהוא עוטף את האדם והוא יוצר אותו, יוצר ממנו משהו רוחני אלוקי אם אפשר לומר, משהו, מלכות אלוקית כמו של כהן, אבל כהן זה כהן והוא לבש בגדים מיוחדים משלו, אבל אנחנו נמשיך בדרך שלנו. עכשיו נתחיל את סיפור יעקב, עושה קטונת פסים ליוסף. נכון שקטונת הפסים הזאת בעינינו, לפי הפשט של הכתוב, הם טבלו את כתונת הפסים בדם, והם רצו שהאבא יחשוב שהוא נרצח, ידוע, נכון? אבל אנחנו בכל זאת נראה המשך של כתונת הפסים. האידאה של כתונת הפסים, הרעיון של כתונת הפסים. עוד מעט תבינו, כי זה מגיע עד מרדכי, וזה הזוי מה שאני הולכת לעשות פה. אבל בכל זאת, מדובר על איזה אידאה שנקראת כתונת פסים מיוחדת במינה, שיש איזה ברכה למי שלובש אותה. עכשיו, מה עושה יעקב? כתוב שהוא עושה ליוסף כתונת פסים, אבל כתוב עוד משהו. תסתכלו שוב בעמוד הבא, כתוב ב-21, זה מעניין מאוד. מעניין מאוד, וזה חז"ל אומרים בפירוש. כאשר בסוף ספר בראשית מברך יעקב את כל בניו, כל בניו לכל אחד הוא, מה היה תוכן הברכות שהוא ברך אותם? היו שני נושאים בברכות שהוא ברך. הוא הגדיר את האישיות שלהם, נגיד ארור הפעם כי אז. אז הוא מדבר עליהם שהם היו כעסנים, אבל הוא גם או מברך או אומר, אני לא מברך את האופי הזה של שמעון ולוי, לדוגמה. אז הוא גם מתאר מציאות מי הם האחים, מה אופיים, וגם מה, על מה הוא מדבר. על העתיד, ויש המון המון דברים שלומדים על העתיד. שמשון הגיבור אפילו נרמז בשבט דן שם בבקשה? נכון, ועוד ועוד ועוד. אבל בואו ליוסף. תראו מה שאומר מדרש רבה. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, ואני נתתי לך בן, זה דברי השם. זאת אומרת, יעקב מצטט את דברי השם אליו. ואני נתתי לך בן שישכים ולא עשית כמעשיהם. שכם שישכים, לא חשוב. לפיכך תהיה השכם בחלקך. זה העיר שכם, בסדר? אמר רבי פנחס, בשכם נפרצה הערבה וגדרת אותה, לפיכך תהיה בחלקך. עזבו, לא שייך לנו. רבי יהודה ורבי נחמיה. יש הרבה ויכוחים על רבי יהודה ורבי נחמיה, בעיקר בפסוקים של התנ״ך, יש שכתוב שבצוהר תעשה לתיבה, אם זה היה צוהר עם אור החוצה, שראו בחוץ, ויש אומרים שזה אור פנימי. רבי יהודה ורבי נחמיה, התנאים ענקיים שחלקו הרבה ביניהם, אבל לא חשוב כרגע. רבי יהודה אמר, ואני נתתי לך שכם, זו הבכורה ולבושו של אדם הראשון. זה לא ממצאנו. לא ממציאים פה פירושים, זה חז"ל פה במדרש רבה, מדרשים. זאת אומרת, מי קיבל את לבושו של אדם הראשון? אני נתתי לך, סליחה, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה יעקב אומר. לא, זה טעיתי, כן? יעקב אומר, נתתי לך שכם אחד על אחיך, נתתי לך, זה בחלקך, ואת לבושו, אז איפה עכשיו הבגד? אצל יוסף, הבגד אצל יוסף. מי אוסף? אנחנו לא יודעים למי הוא עבר. אין לנו הבגד, נכון? לא כתוב בפירוש לאן, ועכשיו נלך בדרך קצת מאוססת, אבל בואו נתקדם עם האנשים השונים של המשפחה הזאת. אצל שאול יש המון סיפורי בגדים. האחד, תסתכלו, יש עוד, אבל מה שכתוב לנו פה, שאול מתחפש, מספר 8, נכון? גם אצל שמואל שממליך את שאול יש על סיפור בגד. אחר כך, כששאול הולך לראות את בעלת האוב, שהוא הולך ולשאול מה היא מעלה לו, מספר 9, איש זקן עולה והוא אותה מעיל. שוב, בגד. 10, המוות של שאול. ויחרטו את ראשו ויפשטו את כליו. כליו זה בגדיו, זה לא כלים. כלים לא פושטים, בגדים פושטים. אם כן, שוב בגד. מה היה חשוב להם? אמנם נכון, זה פשט מאוד, בכל מקום. כשהורגים מלך, בכל מלחמה, אצל שייקספיר, המלך ליר, אחרים, מה הדבר הראשון שעושים כשמורידים אדם ממלך? דבר ראשון, מסירים את הבגדים או את הכתר. דבר ראשון. כשהמלך חוזר, איך, במלך ליר, מי שפעם קראה. נכון, גם אם יש לו בגדים מהמלכות. הדבר הראשון שקורדליה אומרת שהיא רואה את המלך והיא רוצה לעזור לו, הייתה בת אחת טובה ושתי בנות, גנה רגן וגונריד, שהם לא התנהגו יפה כלפיו, והוא נידה אותה מהירושה, לא משנה. הדבר הראשון שהיא רואה אותו, הלבישו, הלבישו, זאת אומרת, החזרתם לו את הכבוד שלו? ברור. אם מלבישים, זה הכבוד. את המלכים מפשיטים מיד. אז מה עושים? אם כן, קורטים. סליחה, מה שכתוב פה, ויפשטו את כליו. עוד, עכשיו זה במותו, אבל ב-11 זה עוד כתוב קודם, כן? עוד לפני כן. וילבש שאול את דוד את מדיו. דיברנו על זה, הבגד. שוב, זה, היחס מתבטא בבגד. לכן זה דיבור דרך הבגד. כשהוא קורא את הבגד, פירושו שאני כמעט יכולתי להרוג אותך. כששמואל קורא את הבגד, זה לנבא לו שככה תיקרא מלכותך. יש רמז על ידי מה שעושים בבגד, זה משהו שרומז מה שיקרה הלאה, אבל לא נרחיב בזה. אחר כך, אותו דבר, יונתן פושט את המעיל ונותן לדוד להראות שמה, מי באמת כביכול היורש של המלכות של שאול, לא הוא. הוא מוותר, כמובן, יונתן, זה סיפור בפני עצמו של יחסי דוד יונתן, שזה נפלא, מעניין לדבר, אבל לא להיום, והוא נותן הכל. ועכשיו העירום של שאול, כמובן, שהוא נופל עירום כל היום ההוא, כמובן, על כן יאמרו, גם שאול בנביאים, שוב, דרך מה? דרך הלבוש וההתפשטות מהלבוש. ועכשיו אנחנו נעשה תחנה קטנה. מספר 14. על מה מדובר? והנה איש בא מן המחנה מאים שאול ובגדיו קרועים, שמואל ב' כבר, אז מה זה? התחלת שמואל ב', נגמרה מלחמה, שאול מת, ומה האיש שבא מן המחנה רוצה לספר לדוד?
שהוא הרג את שאול.
שהוא הרג? קשה להגיד, אבל ששאול ביקש ממנו, הוא עזר לשאול למות. יפה, זה באמת יותר מדויק. הוא עזר לשאול. נכון? בואו תראו, יש פה פירוש נפלא של חכמים. עכשיו, אז מה הוא מספר לו? ויאמר הנער. עכשיו הוא מצטט מה ששאול אמר לו. ויאמר אליי, שאול אמר אליי, כך הוא אומר, עמוד נעלי ומוטטני. כי אחזני השבץ, כך אומר שאול לנער. ויקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני הנה. זאת אומרת, הוא חשב שהוא רק בא לבשר לדוד ששאול מת, והוא הביא לו את מה שכתוב פה, כן? את הנזר, את הכתר או מה שלא יהיה. אבל דוד הורג אותו, כי הוא הבין שככה לא עושים למלך, כי לא היה צריך לעזור לו, גם אם זה היה כמעט מוות, והוא לא רצה ליפול בידי הפלישתים, הרי יש על זה דיונים, אם זה היה התאבדות או לא, התאבדות או לא, לא ניכנס לזה, אבל החזני השבץ. ואז דוד, שוב, דוד איך מגיב? כתוב, לא, ברור שהוא הגיב ככה, ביהדות, ברגע שיש אבל, קוראים בגד, נכון, אבל זה כתוב, וצריך לזכור שזה לא על כל אדם שמת כתוב שקוראים את הבגדים. והחזק דוד בבגדיו ויקראם, וגם כל אנשים אשר איתו. בוודאי שאם שאול מת קוראים את הבגדים, כי כל הרעיונות, לא רק שמתאבלים, לא זה, אני לא מתכוונת לזה, אני מתכוונת שאם כל כך הרבה מסר עבר לנו דרך הבגדים, המסר מטפל בשאול ובבגדים שהוא לבש ופשט והלבישו אותו ככה והלבישו אחרת והוא נותן לדוד בגדים ודוד לובש בגדים, שיהיה פה משהו עם בגד, שכולם קוראים את הבגדים לבטא את האבל על שאול, וזה כתוב, זאת אומרת, זה לא רק סתם בגלל צער, אלא לבטא את האבל שלהם בקריאת בגד, הנושא של הבגד. עכשיו בואו נשמע. יש פה החזני השבת. עכשיו תעברו למקור מספר איפה זה? 24. רעיון אדיר, אדיר. תראו. כשיש לאדם יסורי מצפון, או שיש לו יסורים והוא רואה את מה שהוא עשה פעם, והוא לא לגמרי סגר מעגל, אז מה קורה לו בחלומות הלילה לפעמים? כשהוא רוצה לסגור מעגל והוא רוצה להתחרט על משהו, אבל הוא עשה דבר נורא, מה קורה לפעמים בחלומות? הוא חולם על זה, רואה את זה, רואה את זה. ושוב, סליחה שאני מצטטת, אבל זה כל כך בולט. יש גם יצירה של שייקספיר, נקראת מקבט. מקבט הייתה לו אישה, לידי מקבט, מאוד מאוד אכזרית, והיא רצחה את מי שהיה אמור להיות מלך, לא משנה. והיא מתעוררת כל לילה מרוב רגשות אשם שהיא רצחה, והיא רוצה לרחוץ ידיים, ממש תיאור של... של איזה OCD כזה, ממש איזה משהו שהיא לא יכולה לישון בגלל זה, כי היא רואה כתמים אדומים על הידיים. ואחת הסצנות שכל שחקנית גדולה שרוצה לשחק את לידי מקבט ביצירה הזאת של מקבט, זה איך היא תעשה את הסצנה הזאת של עוד כתם ועוד כתם ועוד כתם, ואיך היא הולכת ורוחץ ידיים, והיא רואה את כל הכתמים, הרי אין לה כתמים בידיים, כמובן, אבל היא רואה את הכתמים כי היא רצחה בן אדם, והיא משתגעת מזה, ומתוך השיגעון הזה שהיא לא יכולה להכיל את עצמה במה שהיא עשתה, היא רואה. עכשיו, תראו מה קורה פה. מה רואים, מה הילקוט שמעוני, לא ילקוט, כן, זה גם ילקוט שמעוני, 23 ו-24. כתוב פה, תסתכלו ב-24, אחרי מות שאול, עמוד נעלי ומוטטני השבץ. עכשיו תקשיבו, לא ראיתי דבר כזה בעניין הזה של איך אפשר להסביר מה זה שבץ, להוציא את המילה שבץ ממה שאנחנו קוראים שבץ לבבי או שבץ מוחי. מה אומר שאול לפני מותו? אנחנו יודעים ששאול לפני מותו הרג כהנים. שזה היה אחד החטאים הנוראים של שאול, שאומרים הוא מרחם על אכזרים ומתאכזר על רחמנים, נכון? הוא הרג כהנים, נוב, עיר שלמה. מה הוא אומר לפני מותו? עוד מעט הוא מרגיש שהוא מת, אז הוא אומר עמוד נעלי ומוטטני, אני יודע שאני הולך למות, מהר מהר תתקע בי את החרב, אני רוצה עוד להספיק עוד משהו. קטגוריה של נוב עיר הכהנים אוחסת אותי, ואין השבץ אלא בגדי כהונה גדולה, שנאמר משובצים זהב יהיו. זה לא מעורר צמרמורת? מה הוא רואה? החזני השבץ? יוצאים לגמרי מהפשט שהשבץ זה שבץ לבבי, זה סטרוק מה שקוראים או כל מיני. ומה רואים? את המשבצות של בגדי הכהנים. למה נזכרתי, למה כשלימדתי את מקבט נזכרתי במדרש הזה? כי היא רואה את מה שהיא חטאה, מה שהיא עשתה, היא רואה את זה כאילו זה מוכח. מה הוא רואה לפני מותו? מול עיניו הוא רואה את כל כותונות התשבץ של הכהנים שהוא הרג. איזה פירוש, איזה וידוי זה. קטגוריה של נוב עיר הכהנים אוחזת אותי, ושבץ, החזני השבץ, כותונות התשבץ. זה עד שהגענו למותו של שאול. בואו נמשיך קצת. עוד לפני, יש לנו, עכשיו אנחנו צריכים לקפוץ משאול, הבא בתור הוא מרדכי היהודי, נכון? זה האחד, ההמשך בתור, וזה כמו שאתם רואים במספר 16 בעמוד הראשון, גם שם יש סיפורי בגדים, כמובן. איזה סיפורי בגדים יש במגילת אסתר? ועוד לפני כן? לפני, למה היא שלחה לו בגדים? מה, לא היה לו בגדים? כי הוא בשק ואפר. יפה. זאת אומרת, אז הוא בלבוש שק ואפר, והיא שולחת לו בגדים, והוא מסרב כמובן. ואנחנו חושבים שהוא לא קיבל, כי מה היא מבינה? אנחנו חושבים, מה את שולחת להביא לו בגדים? מה, אין לו בגדים? מה, את לא יודעת שהוא מתאבל? סיפור שלם לך. מה היא חשבה? מה היא רצתה? למה היא שלחה לו בגדים? שכתוב שהוא הבין את אשר קרה הוא, כן? הוא יודע בדיוק מה קורה פה, מרדכי. ולהשתיק אותו בעצם. בבקשה? ולהשתיק אותו. בוודאי. ולרמוז לו, ולשאול אותו. כן, ודרך התח, והגאי, והתח, וכל המשרתים האלה. טוב. אז יש סיפורי בגדים. אז מתחפשים, לא מתחפשים, לובשים שק ואפר, והיא שולחת לו בגדים, והוא לא רוצה ללבוש אותם. עכשיו בואו נמשיך. אחר כך, גם היא, יש לה סיפור בגדים. כתיב, באי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, משהו מוזר מאוד. מה היה צריך להיות כתוב? ותלבש אסתר בגדי מלכות. אז יש מדרשים רבים מאוד על שהיא לבשה מלכות, בעצם היא לבשה רוח הקודש, לבשתה רוח הקודש. זה בקיצור, אני כבר צריכה לסיים, אני יודעת. אם כן, תראו שגם אסתר מתלבשת באיזה בגד מיוחד, ושם יש איזה כאילו נס עם המלאך שהיא מושיטה את ידה והמלך מושיט לה את השרביט, כמו אצל בת פרעו בערך, שכתוב שתשלח את עמתה, משהו יתארך, יתקצר, לא משנה, ניסי ניסים. כל מגילת אסתר היא נס גדול. אבל זה נפלא, אבל כתוב הוא מרדכי 18, אז יש בגדים שם, כמובן במגילת אסתר, ולעבור למספר 18, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש. בכלל יש קשר חזק מאוד, ויש מאמר ארוך על זה, ושיעור ושניים ושלושה אפשר לתת, על ההקבלות בין יוסף ובין מרדכי, בכל מיני, ויקרא לו אברך, ויקרא לו, כן, איך שהמלך קרא למרדכי, ואיך המלך פרעו קרא ליוסף, וישב ושהוא הושיב אותו במרכבה, והוא הושיב אותו על הסוס וכמובן במרכבה, וכל סיפורי הבגדים יש הבדל. אפילו מקבילים את הנשים שעמדו בתור לפני ההרמון של פרעו כדי שפרעו יבחר בהם, מקבילים אפילו לאנשים שעמדו במצרים לתבואה שלא היה ויוסף חילק, ושואלים מה הקשר בין זה לזה, כי כך נחשבו אנשים בשושן הבירה בערך כמו תבואה במצרים בזמנו, כי מעמד האישה היה מאוד מאוד נמוך, עד כדי כך. השוואה. אבל פה יש שמרדכי, הפסוקים שאיך יצא מרדכי מלפני המלך כמו שיוסף יצא, אבל פה כתוב בלבוש מלכות, גם הוא בלבוש מלכות, אתם רואים? תחלת, חור, עטרת זהב, תחריך בוץ וארגמן. כמה בגדים, כמה צבעים, כמה בדים או כמה אריגים? חמישה. עכשיו נעבור למדרש. כולכם יודעים אותו, אבל כמה יפה זה פה בעניין הבגד. כתוב כך, אנחנו ב-23. 23, ומרדכי יצא מלפני המלך, אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר. עכשיו הציטטה מספר בראשית, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות. מי נתן למי? יוסף ל... פה לאיש, זה לכל האחים, ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות. אפשר דבר שנצטער באותו צדיק ייקשל בו? איך יכול להיות, ייקשל בו, מי, עכשיו פה אותו צדיק למי הכוונה? ליעקב, כתוב יעקב, אני לא בטוחה, אולי יוסף, ייקשל בו בנו, כן? או, אנחנו לא יודעים, בכל אופן, ברור לנו, אני הייתי אומרת דבר שנצטער באותו צדיק, דבר שסבל ממנו יוסף, שאבא שלו יפלא אותו בין האחים, הוא יעשה אותו דבר ויקשל וייתן לאח שלו? קודם כל יש הבדל. מה אתם אומרים על השאלה הזאת הפסיכולוגית? צודקת לגמרי השאלה? לכאורה כן, נכון? למה הוא... אבל לתת לאח זה כמו אבא שמפלה את הבן? אתם מבינות? בכל זאת הוא אח שלו מאותה אימא. אז הוא נתן לו פי 5 מהאחים. נכון?
כן, אבל כאן האחים הוכיחו בשיח ביניהם,
כן. ולכן, אז למה הוא נתן לבנימין? אז יופי, יופי, שרה, רגע, 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 בואו נמשיך רגע, על אף שזה לא הנושא שלנו, אבל בואו תחשבו. יוסף נותן לאח שלו 5 חליפות שמלות פי חמש מהאחים, והוא מיד מסתכל על כל האחים בתשומת לב גדולה, מה הוא רוצה לראות? תמשיכי.
שהם אוהבים אותו.
שהם לא מה? שהם לא מקנים, כי הוא הבין במראה, הוא הבין איך הם מגיבים. אם הם ישמחו שהוא נותן לו פי חמש, אם הם יקנו, זאת אומרת שהם לא למדו שום דבר ממה שקרה להם. בוודאי, זה הניסיון, וכך אומרים מפרשים, וזה ניסיון גדול לאחים, שהוא בכוונה נותן לבנימין יותר. אבל פה, הפירוש הולך בהיסטוריה, הוא לא פירוש כזה מה שאמרנו כרגע, הוא אומר, לא. מה ראה, רצה לרמוז לו שעתיד לצאת ממנו בן, כי מרדכי יהודי מאיזה, כמובן, איש ימיני, מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, קיש, אגב, גם שאול היה בן קיש, אתם רואים, אותה משפחה, איש ימיני, ימיני, כולנו יודעים שזה הוא משבט בנימין, כמובן, זה היה תערובת, גם אסתר, זה שני שבטים, לא משנה. אם כן, לא נדבר על כל השבטים של אסתר ומרדכי ביחד, אבל מרדכי יצא מבנימין, רמז שעתיד לצאת ממנו בן שיוצא בחמישה לבושים של מלכות, לכן נתן לו חמש חליפות שמלות, ומי הוא מרדכי שנאמר? עכשיו מה נאמר? כמובן, הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת, וחור, ותר זהב, תחבוס וארגמן. הוא רצה לרמוז לו על העתיד. עד פה בעצם סיימנו. אז עד איפה אנחנו הגענו? בעצם הגענו מי? אבל על בגדים הגענו על מרדכי. אבל איפה מרדכי פה עם בגד, אמרנו שהבגדים הוא מי האדם הראשון, אז אני אראה לכם משהו שאני מוכרחה להגיד לכם שלא מצאתי לזה פירושים, אבל תקבלו איך שאתם רוצות. לא, שאלתי אנשים ולא ידעו. לא ידעו אם מה שאני חושבת זה נכון, אבל זה הפתיע אותי מאוד. אני קראתי יש למגילת אסתר תרגום שני למגילת אסתר, והתרגום השני של מגילת אסתר הוא תרגום עתיק בארמית, שהוא לא מדבר על מילולי, זה לא אונקלוס, אפילו לא יונתן בן עוזיאל. משהו דומה אולי תרגום הירושלמי. בכל אופן, זה תרגום שמספר את כל ההיסטוריה, יש שניים שלושה עמודים של תרגום על ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, על כל הכיסא של שלמה המלך, על הכיסא של שלמה המלך, איך פרעה חיכה את מלכות שלמה המלך, ואיך היה עשוי הכיסא שלו עם כל הפרים והמזרקות שיצאו, לא משנה. נורא מעניין לקרוא את הפירוש, על, סליחה, על תרגום שני למגילת אסתר. אז לא הבאתי את התרגום לתרגום, כי מי יודע ארמית כל כך טוב, קשה, צריך להבין קצת כדי להבין מה התרגום אומר, אבל הוא באמת פנטסטי, אבל הוא אומר דבר כזה, תסתכלו ב-25. זה אחרי שהמלך אומר, עכשיו בשביל זה הבאתי את מגילת אסתר, אבל אתן לא צריכות את זה, כאשר המלך רוצה שהמן ירכיב את שהמן ירכיב את מרדכי על הסוס, כן? אז מה מצווה המלך למרדכי? איפה זה? אנחנו קח את הלבוש ואת הסוס, קח את הלבוש ואת הסוס, איפה זה? לא, פה זה על דף אחד כל הספר, אחד הדברים האלה, איש יהודי היה ואז קורא לו יגידה, טוב, המלך מגדל את המן, ואחר כך, כן, טוב. טוב, זה מתחיל, עכשיו המפלה מתחיל. טוב, עכשיו המלך אומר לו, יביאו לבוש מלכות, כך אומר המן, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס, הסוס לא חשוב לנו, חשוב לנו מה בשיעור הזה? הלבוש, יביאו לבוש. ואז המלך כמובן אומר לו, מהר קח את הלבוש ואת הסוס. נכון, הוא רוצה גם כתר, אבל לא חשוב. אשר, אם אתם זוכרים שכתוב שירכבו על הסוס, אבל הוא אומר סוס אשר רחב על המלך, והוא מתבלבל ואומר, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, כאילו זה בראשו של הסוס, ויש על זה כל מיני תיאוריות שהוא... הוא פתאום נבעל שהוא אמר כתר, אז זה נשמע כאילו הכתר שעל הסוס. אבל זה לא משנה, יש סוסים שיש להם כמו כתרים. ולא היה, שהוא לא יעז לבקש את הכתר עצמו של המלך. לא משנה, לנו מעניין מה בפגישה הזאת? הלבוש. מהר קח את הלבוש ואת הסוס. זה הפסוק שאנחנו עוסקים בו. מה אומר התרגום? אני אקרא לאט לאט ואתרגם לכם. וסב מתאמן, קח משמה, שין וסמך, כן, ושם, כלילה, כליל זה כמו כליל תפארת בראשו, זה כתר, כמו בתפילת שבת על משה רבינו, שהוא ירד, כן. כך משם, כלילה רבה, כתר גדול של זהב, מוקדניה, זהב מוקדוני, אנחנו מדברים על, כן, הרי אנחנו מדברים על פרס, ויש לנו עוד, מלכות מכל מיני ארצות שהביאו כל מיני בגדים וחפצים יקרים. דאייטי אוליאטה, אייטה, אייטה לאבי, שהביאו לי יאטי אותו, ב-25 אנחנו, כן? דאייטי אוליאטה לי מן קרק מדינתה, קרק, יש כל מיני תרגומים מאיזה מדינות, זה היה לא חשוב, הרי היו... מלחמות שונות עד שהייתה מלכות כמובן בפרס, לא משנה.
הנה, פה יש לך את זה.
אה, זה בקטן, כן. לא, אבל יש גם ב... זה רק כתוב אחרת, אבל יש כמה טקסטים חדשים יותר שכתבתי, שצילמתי בגדול. אבל לא משנה. אם כן, מכר המדינתה, ביום הקדמה, כלומר מימי קדם, דקמית במלכותה. כשהתחילה המלכות, בראשית המלכות, זה הכתר. אבל הכי חשוב זה השורה הבאה, וזה השורה הזאת, כתובה באותיות הקטנות, כתבתי רק את השורה הזאת, כי היא החשובה לנו. וסב מתאמן, עוד פעם, תביא משם, מבית גנזי, הוא שולח אותו לחדר החשוך שלו, לבית גנזי, תביא ספסרה שירואנה, שריון וכמו אפוד כזה, בגד, טבע, שריון הטבע, משהו טוב, יקר, משהו שריון יקר, דילי, שלי, דאייתי הוא, יתה, שוב אותו דבר שהביא לי אותו, מנקוש מדינתה. כשאני קראתי את המילים מנקוש מדינתה, אמרתי לעצמי, חכמים מקשרים את זה לכוס של חם, לבגד שחם קיבל אחרי שנוח יצא מהתיבה. כלומר, זה לא באמת שככה אולי עבר הבגד. אני לא חושבת, אני לא מדברת בריאליה. אבל בעצם מה הרעיון פה, אם אני צודקת, אני לא בטוחה, אתם יכולות לשכוח את זה ואתם יכולות איך שאתם רוצות להתרשם מזה. אבל למה דווקא הוא אומר, הביאו לי את זה מיקוש? הרי היו מלחמות, כל מיני מלחמות. הוא אומר, יש לי בגד מיוחד בארמון שלי. אתה תיקח את הבגד המיוחד שהביאו לי את זה, אותו מיקוש, ותלביש אותו למרדכי, כשאתה מרכיב אותו על הסוס. כלומר, אני אמרתי, שאם כך, אם יש בזה איזושהי אמת רוחנית אפילו, אבסטרקטית לגמרי, אבל להראות שיש קשר בין הבגד, שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם, והתגלגל, התגלגל, התגלגל, כן, שרוחני, לא משנה, הבגד בטח מזמן כבר נקרא, עד, אולי לא, אפשר לדעת איזה בגד, מה זה היה, אבל שלא סתם כתוב ש... כי התרגום הוא תרגום מאוד, תקראו אותו, תראו, יש רעיונות כאלה מופשטים בו, בתרגום למגילת אסתר, שהביאו לי את מיקוש מדינתה, וככה התגלגלה, התגלגלה ההיסטוריה של הבגד עד מרדכי היהודי. ושם אנחנו לא יודעים מה קרה אחר כך. מה יהיה בגד של המשיח? אנחנו לא יודעים. אבל המשיח הוא מיהודה, אז זה לא כל כך קשור אלינו. כן. לא, הוא רק הביא את זה מיקוש, כי זה באמת היה מיקוש. היה איזשהו בגד נאמן מיקוש. הוא לא ידע את זה. הוא לא, אנחנו לא אומרים שהוא ידע. האמן ידע את כל ההיסטוריה, כמו שכתוב, מתי מת כל אחד מגדולי ישראל, ומה קרה ליהודים, שכתוב שהוא עשה גורל, הוא הגורל, למה הוא הפיל פור, הוא הגורל, למה כמה פעמים, כי כל פעם אמר, זה לא, זה לא, זה לא, עד שהוא בחר את... את את חודש אדר שבא מת, באמת, הוא ידע מתי מת משה, מתי חי משה, מתי נולד משה, אבל זה משהו שאנחנו יודעים, זה מספיק. הוא בטח לא יודע מה זה כוש, וכוש זה שבתורה של היהודים כתוב שחם הוא אבא של כוש, הוא סבא, וכוש ירש את הבגד הזה. זה לא, החשברוש לא התכוון, הוא לא צריך להתכוון. מי שצריך להתכוון זה חכמים, שכתבו את התרגום הזה לפסוק הזה.
שהמלך... שרואים קשר.
שרואים קשר. מאיפה, מה פתאום כוש נכנס פה? זהו. בזה סיימנו. זה הכוש. עכשיו, אם אתם תמשיכו לשאול, אם זה נראה למישהו, תשאלו תלמידי חכמים או מה, תגידו לי אם יש איזשהו... תשובה על זה, או רעיון על זה, שיש קשר. אם מה הקשר בין מרדכי היהודי לבגד של אדם הראשון?
הבעיה היא שיעקב חפר בתמן.
השאלה מה המשמעות. אבל אחר כך כתוב שהוא נתן לו את בגד של אדם הראשון, הנה, ליוסף. אבל זה ילקוט שימוני וזה מדרש רבה, נכון, את צודקת. אבל כתוב שהוא נתן, אמר רבי יהודה ורבי נחמיה אומרים, נכון? אז הוא אמר לו, כך אומר, רבי יהודה אמר, אני נתתי לך, נתן לו את לבושו של אדם הראשון. אז זה לא אותו מדרש, כמו בגרסה של...
אם אנחנו מדברים על בגד שהוא לא פיזי, למרות שבגד שהחייתות שלו
אלוקית, יכול להיות מוצחי
גם.
ברור, נכון.
גם פיזית, אבל...
נכון.
הרעיון של הבגד הזה הוא מראשית ההיסטוריה.
100% זה בדיוק זה מה שרציתי, בוודאי, כי אני מבינה שאתם עסקתם, כבר למדתם כל כך הרבה, למדתם ספר איוב, למדתם, מה הבא בתור? מה אתם לומדים עכשיו?
דניאל
וזכת קהלת למדנו.
כן, גם קהלת?
וואו, יפה מאוד. משהו מקהלת, ביתרון האור מן החושב.
כן, לא, אבל... אתמול היה לי משהו על קהלת. יש בקהלת שכתוב מה יתרון לאדם בכל עמלו. אוי, אני אגיד את זה עליכם. באמת, קשור עליכם. בקהלת יש מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. כמובן אנחנו מבינים שמה יתרון, הכל הבן. ועל זה יש סיפור על רבי. רבי סיפור שמתנגד לסיפור של קמצא ובר קמצא. כתוב שרבי עשה מסיבת משתה בנו, והוא הזמין את כל החכמים לסעודה של החתונה, והוא שכח להזמין את בר כפרה. מכירים את זה? מי מכירה? יופי שאתם לא מכירות, פעם ראשונה שאני שמחה שלא יודעים. הוא שכח להזמין את בר כפרה. הוא בא הביתה, או לא בבית, אולי הוא רשם את זה על השער של ה... הם היו חברים, אבל היה להם כמה ויכוחים ביחד, אבל זה לא נדבר. בר כפרה היה עני מאוד, ורבי כמובן היה עשיר מאוד, אתם יודעים, הנשיא, ואנטונינוס ורבי, ולא פסק צנון וחזר את זה, אתם יודעים. בקיצור, הוא בא הביתה ואומר, אחר כל שמחתך מוות, אחר כל שמחתך, ואין יתרון לשמחתך. זאת אומרת, מכל השמחה הזאת, מה יוצא? לא, הוא לא רצה אולי לקלל אותו, אני עושה בקיצור, הוא לא אמר שאתה תמות, אלא שהרי בסוף כולנו מתים, אז מה היתרון לסעודה אם יש בה רק אוכל, חומר, ואם כתוצאה מזה מישהו נפגע, כי בר כפר מאוד נפגע, שהוא לא הזמין אותו. למה לא הזמין אותו לחתונה? הולך רבי ועושה חתונה חדשה, סעודה חדשה כדי להזמין את בר כפרה. לכן אמרתי, זה ניגוד לבר קמצא, שהוא גירש אותו וגורש אותו וזה החורבן. עושה עוד פעם מסיבת חתונה. ומזמין את בר כפרה, ובר כפרה יודע שבשבילו הוא עשה את זה, כי בר כפרה יודע שהוא רצה לפייס אותו, הוא לא כועס עליו ולא אומר לו שום דבר, הוא רק שואל מי עשה את זה, מי רשם את הכללה הזאת כביכול, אומרים לו בר כפרה ששכחת להזמין אותו. ואז הוא עושה את הסעודה, והוא רואה שברגע שמכניסים את האוכל, ואתם יודעים איזה אוכל, רבי היה עשיר מאוד, איזה סעודה כבר הוא יכול לעשות, ואיזה מעדנים הוא מביא בצלחות לאוכלים. רואה הצלחות, הוא לא יושב איתם כל הזמן, אבל הוא רואה שהצלחות חוזרות מלאות למטבח, בערך ככה. זאת אומרת, כל המשמשנים, כלומר, כל המשרתים, חוזרים עם צלחות ריקות. שואל אותם, הם מלאות, מלאות אוכל. אז הוא שואל את המשרת שלו, את ה... מה זה? למה אף אחד לא אכל שום דבר? הוא אומר, יש שם זקן אחד, שעל כל, שברגע שמביאים את האוכל, על כל דבר ודבר הוא אומר, 300 משלי שואלים, כך כתוב, 300 משלי, הוא אומר משלי שואלים, וכולם מרותקים, אני אומרת עכשיו בלשון שלי, זה כתוב בארמית, וכולם מרותקים, ולא אוכלים, אז האוכל מצטנן, אוכל מצטנן, אז לא אוכלים אותו. בא רבי ל... בר כפרה ואומר, תראה, למה אתה עושה ככה? למה, הוא, רק זה, למה אתה עושה ככה? הוא לא שאל, הזמנתי אותך במיוחד, עשיתי בשבילך, לא, רבי הוא רבי, הוא ענק, הוא גדול, הוא ענב. למה אתה עושה ככה? הוא אומר, שלא תחשוב שבאתי בשביל האוכל. באתי ולא שנעלבתי בגלל שלא אכלתי. באתי כי לא חיברת אותי לחברים, והחברותה, בשביל זה באתי, שציוותת אותי, ציוותתי בוו, כתוב שאני עכשיו צוות מחובר לחברים בשביל זה.